Selam. אנחנו לומדים ספר שופטים, שירת דבורה, ספר שופטים פרק ה'. לא נעסוק היום בפסוקים, בפירוש המילים של השירה, אלא בערך הגדול של שירה. מה זה שירה? מה השירה פועלת? מה המקור של השירה הזאת? זה נושא מאוד ארוך, נשתדל לדעת, לפחות לגעת בנושאים הללו. השירה הזאת היא שירה נישאה ונשגבה מאוד, השירה הזאת. איפה אני יודע שהיא שירה כל כך חשובה? א', הנביא מקדיש לה פרק שלם, כל פרק ה' בספר שופטים, זאת שירה. פרק ד' זה סיפור המלחמה והניצחון שלנו, ופרק ה' זו השירה שהיא כתגובה על מה שהיה בפרק הקודם, על הניצחון. דבר שני, פעם שעברה הזכרנו את זה בפרשת השבוע של ויחי, יעקב מברך את הבנים. מברך את נפתלי, אומר נפתלי, היה לה שלוחה, נותן אמרי שפר. להסביר לנו רש"י, מה זה, כמה פירושים, אחד הפירוש שרש"י מביא, הנותן אמרי שפר, על מלחמת סיסרא נתנבא, שכתוב בסיסרא פרק ד' אצלנו, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי וגומר, והלכו שם, זה היה לה שלוחה, הלכו שם בזריזות, חירניקים היו, על ידי המלחמה שרו דבורה וברק שירה. אם כן רואים שכבר יעקב אבינו, עוד לפני שיש עם ישראל, אבל התחיל עם ישראל כזה בהתחלה, הוא כבר מנבא את הסיפור על סיסרא, כבר מנבא את הסיפור על השירה. וגם מרש"י משמע על ידם שרו דבורה וברק, משמע שהמלחמה הייתה הסיבה לשירה, כי בכל, המלחמה הייתה אמצעי לשירה. השירה זה העיקר, השירה של שירת דבורה וברק זה העיקר. למה זכינו לשירה? בזכות המלחמה, הצרות והמלחמה והקרבות שהיו קודם, היו החיטים, זה היה מציאות כדי להכשיר את השירה הזאת. קצת מזכיר את מה שכתוב בגמרא, למה אמותינו ז"ל היו הקרות, כי הכי מתאבד לפעמים שצדיקים. הצרות שעולה להם ילדים, זה היה כדי שיתפללו. לא התפילה היא בשביל הצרה, לא שיתפללו בשביל להיות שאין להם ילדים. הם יתפללו בגלל הסיבה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא נתן להם את המצב שעולה להם ילדים, כי הוא רצה את התפילה שלהם. זאת אומרת, העיקר זה התפילה, העיקר זה השירה, וכל המציאות החיצונה באה כדי להוליד את התפילה ואת השירה. וגם וחזל יש מדרש שאומר, שבוע שעבר הזכרנו את זה, 10 שירות יש במציאות. שירת הים, שירה של הבאר, והשירה השישית שירת דבורה. והשירה העשירית זה לעתיד לבוא עם אות המשיח. אז ישיר שיר חדש. אז חזל רואים את כל השירות הללו כחוליות באותו מבנה. יש מבנה של העולם, מבנה היסטורי מתחיל עם יציאת מצרים, קריאת ים סוף, ממשיך כל ההיסטוריה, מגיע לשירת דבורה, לנס עם סיסרא ולשירה, ממשיך רק עד שמגיע לעתיד לבוא עם מות המשיח, שיש שירה נוספת. אם כן, 10 שירות, שזה אחד נלך, כן, השירה היא חלק, היא משהו מאוד חשוב, מאוד חשוב במציאות הישראלית, אפילו עד היום. דבר נוסף מלמד את החשיבות של השירה, זה המבנה שלה. כאן המנחת שי מביא את זה, מביא את הגמרא במגילה, שגם מסכת סופרים, שירת דבורה נכתבה, אומרת הגמרא, אריח על גבי לבנה. ולבנה על גבי אריח, מה הכוונה בדבר הזה? ממשיך נתעסק עם זה יותר, אבל מה המשמעות הפשוטה של המילים? אריח, זאת, זה חצי לבנה כתוב בגמרא, אולי טפח וחצי, אני מנסה לדון בו. אם כן, כאשר אני בונה מבנה, אז אני לא שם אחד על השני ככה, אלא שם חצי מהלבנה העליונה על החצי התחתון, וחצי על השני, וכך הלאה. רש"י מסביר שזה הרווחים, הריח זה הלבנה, והלבנה זה הריח זה המבנה, והלבנה זה הרווח, חלק החלק. אז אני שם לבנה למטה, לבנה מעליה, ויש פה באמצע רווח, ואחרי הרווח יש לבנה חדשה. יוצא מכן שיש לבנה, רווח, לבנה, רווח, ומעל הרווח יש את הלבנה מעל, משהו הרבה יותר יציב, כי אם אני עושה שני עמודים לבנים אחד על השני, לא מחזיק כמעט. כל הבקלוקים שלנו, כל הבתים שלנו, זה בצורה של חצאים. אם כן, זה מראה שיש פה משהו מיוחד. שער התנך לא כתוב כך, רק השירות כתובות כך, כמעט רוב השירות. חוץ מבני המן שמתו ומלכי המקנן שישוע הרג אותם, שבנויים אחרת. בהמשך תעסק עם זה קצת. יש להם, קראינו כמה סיבות שברור שהשירה היא שירה מאוד חשובה, מאוד נשגבה, מאוד ארוכה גם כן. והשאלה היא, מה זה שירה? מה המטרה שלה? מה השורש שלה? קצת נתבונן מהדבר הזה. גם בשירת ים סוף וגם בשירה שלנו היה אירוע. אירוע גדול, מכונן, אירוע חשוב. שכתוצאה מהאירוע הייתה את השירה. בקריאת ים סוף, הים נקרא, דבר שהוא לא טבעי, הייתה הצלה לעם ישראל, המצרים רדפו אחרינו, הים נקרא, עברנו בים, והים נסגר על ה... אחרי שעברנו נסגר על המצרים, וטבעו בים, זה ריגש את עם ישראל מאוד, ושרו שירה, משה בני ישראל שרו שירה. אצלנו היה אירוע בפרק הקודם, יבין מלך חצור דרך הרמטכ"ל שלו, סיסרא שלט עלינו, קצת תיארנו תיאורים את סיסרא, סיסרא היה הר אדם, לפי חז"ל, גם רש"י מביא את זה אני חושב, חז"ל מביאים את זה, שהוא היה שותה מים מהקישון, אז הוא היה משהו גדול מאוד, האיש הזה היה, אני לעומתו פיצפון קטנצ'יק, אז הוא היה, בזקן שלו היו עולים כמות של דגים לתשעה אנשים, בזקן נתפסו לו דגים כמו רשת של דגים, ככה חז"ל מתארים את זה, שבזקן של סיסרא היה כמות של דגים של תשעה אנשים יכולים לאכול את הדגים הללו. חז"ל גם מתארים שהוא היה אצל היער לצוד חיות, היה נותן קולו על החיות, החיות השתתקו מרוב פחד, היה אדם מאוד, מאוד חזק, מאוד גברתן בגוף, וגם היה אכזרי וגם היה לו צבא גדול. וגם בסיפור שלנו אמרנו שמשל בשירה, בשירה שלנו, בהמשך השירה מתאר את, מתאר את דבורה וברק, הם מתארים, פסוק יוטט, בו המלחמים נלחמו עד ילחם על חקנען, בתענך על מי מגידו. תענך זה בערך התענך עם שירה מתחת לגלבוע, מי מגידו זה בערך צומת מגידו של היום בצורה גסה, אז מי אתה כבר כל... המושבים של התענכים של היום, שזה כמה וכמה קילומטרים, לנסוע צפחת חצי שעה, לנסוע ברכב מצד אל צד, נסעתי שם כמה פעמים בכביש הזה, בערך. כל זה המלא בחיילים של הכנענים. הוא צירף לעצמו הרבה חיילים, המון המון חיילים, אז הגוף היה לו מאוד חזק. היה לו מלנת אלפים חיילים, חזל מתראילו, היו לו 40 אלף ראשי גייסות, שבכל גייס היו 100 אלף חיילים, 40 אלף, כפול 100 אלף, יוצא 40 מיליארד, אז מן הסתם חז"ל הגזימו, אבל היה לו כנראה הרבה מאוד חיילים, הרבה מאוד חיילים היה לאיש הזה, ונגד זה נלחמו ישראל. לצאת מכזה מצב שדוחקים אותך ולוחצים אותך, ולך אין חרבות, אומרת השירה הזאת, פסוק, פסוק ח', מגן ימי ורומח, אין מגן ואין רומח, ברבים אלף בישראל. אין מגן, אין רומח, אין כלי מלחמה. ולכן, כשעם ישראל יוצא לקרב, זאת אומרת, מתארת את זה השירה הזאת, לא כולם יצאו לקרב, רק שבט בעיקר זבולון ונפתלי ועוד כמה שהצטרפו אליהם. אם כן, פסוק י"ח, זבולון, עם חרף נפשו למות. הוא ידע באמת שלא היה לו כלי נשק, יצא לקרב בעצם באמונה בקדוש ברוך הוא, חלק היה מועד נסק, הוא קצת חרבות אולי, אני יודע, אבל חרף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה, כלומר, חרף נפשו, הייתי בא פיסוק. על חפתי אלמות ונפתלי, פיסוק את נחת, על מרומי שדים. כן, שני השבטים הללו מרשי, זבולון המחרף נפשו, ביזה נפשו והפקיר עצמו למות במלחמה עם ברק. לכן נפתלי מרומי שדה, על הר תבור. אם כן, מצד אחד יש אויב אכזר גדול ונורא, לנו אין טנקים, אין מטוסים, יש לנו את הנפש של האנשים, יוצאים לקרב, חרבות אין לנו, ואנשים, המסירות הנפש שלנו, היא פעלה את הפעולה הזאת, וגם חזרה בתשובה, נראה את זה בהמשך קצת. אז אירוע כזה מכונן, שגם תיארנו פעם שעברה, איך היה הקרב, איך היה הניצחון. אז אמרנו, השירה אומרת שהמלכים, הכוכבים גם השתתפו בתהליך הזה. איפה זה כתוב? כתוב בסוף, לקראת סוף השירה, פסוק כף, מן השם יחמו הכוכבים סילותם, יחמו עם סיסרה. ומסבירים, שהם חימו את האוויר, חימו את הטמפרטורה, את המות חמה. כשחם, רוצים לצנן את הגוי, נכנסים לנחל, ואז הנחל גרף אותם. אם כן, הכוכבים, אם הנחל קישון גרפם, פסלו כף א', אנחנו יודעים נחל קישון. אם כן, נחל קישון גרף את מה שהכוכבים פעלו, הכוכבים עשו חום, היה חם לחיילים של סיסרא, נכנסו לנחל קצת להצטנן, והם נסחפו בנחל הזה. אם כן, גם ניסים, גם מסירות נפש, גם אויב נורא ואכזב, וגם מצב קשה שניצלנו ממנו, זה מחייב תגובה. קצת מזכיר, אולי במידה מסוימת את הקמת המדינה, שכשבו הם החליטו להקים את המדינה, יצאו לרקוד ברחובות בארץ. מרוב שמחה. השמחה גורמת לנו, מעוררת אותנו את השירה. האירוע הזה מעורר את הנפש, להודות להשם. והנפש רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על מה שפעלת לנו, בגבורה לעומת האויב האכזר הזה. וצריך להתבונן, איך אני מודה לקדוש ברוך הוא? מה זה להודות לקדוש ברוך הוא? להגיד מילים, תודה רבה שעזרת לנו. האם הכוונה היא, תודה רבה שניצחת אותן? להגיד תודה רבה, זה חשוב, השאלה אם זה הכל. אנחנו מוצאים כמה ביטויים לשירה. ביטוי אחד נקרא שירה. התחילה פרק ה' פסוק כ', תשר דבורה וברק. היא שרה. ביטוי אחד. הפסוק ג', אנוכי להשם אנוכי השירה. שוב, ביטוי שיר מופיע פעם בפרק הזה, בהתחלה ותשר, אחרי זה אנוכי השירה. ואז מופיע ביטוי נוסף, אזמר להשם אלוקי ישראל. אם כן, יש שירה ויש זמרה. אגב, אני חושב שבית ספר יש שיעורי זמרה, אין שיעורי שירה, נכון? איך נקרא, למה אתם בית ספר, היה לכם שיעורי זמרה? קראו איזה זמרה או שיר, קראו לשיעור הזה? פיוטים, אתה לא מתווכח עם הספרדים. היה שיעור, היה לי מורה לזמרה, והיה לו שיעור בזמרה. אצלנו היה, טוב. אבל אין שיעור שיעור שירה. אז אם כן, יש שירה ויש זמרה. מה ההבדל בין שירה לבין זמרה? כשיש אירוע שקורה משהו, יש את האפקט המקומי, יש את ההשלכה המקומית. הייתי בצרה וניצלתי. ויש גם את האפקט היותר גדול. אדם כתוב שכשקין הורג את הבל, אז לא אותו הרג את כל זרעיותיו, את כל הצאצאים שלו בעצם, כשלא היה את הבל, לא היה את הצאצאים שלו. כן, יש את האירוע המקומי ואת ההשלכות הגדולות של הדבר הזה. כשעם ישראל מקים מדינת ישראל, גם אותו דור ניצל, וגם הדורותינו שלנו, יש המשך של המצב, אנחנו במצב אחר מלפני 80 שנה, 100 שנה, 200, 300, 500 שנה. יש את האפקט המקומי, יש כאן אפקט הפרפר, כשפרפר מנהל את הכנפיים שלו ביפן, אז בארץ יש שערה, כך אומרים האגדות, יש שערה של רוחות, אבל הרעיון הוא רעיון ברור, יש אפקט מעבר למה שקורה, יש את האפקט המצומצם, שהוא גם יכול להיות מאוד גדול. סיפור שלנו, ניצלנו מסיסרה. הושענו, השם הושעת אותנו מסיסרה. תודה רבה, קודם ברוך הוא שהושעת אותנו מסיסרה, מהאיש האכזר הזה והחזק הזה והעם הזה. אבל יש אפקטים נוספים. אם זה כתוב בתנך, אמרנו נבואה שהוא צריכה לדורות. נבואה, הכוונה היא נבואה שיש לה משמעות לדורות. הרבה דברים לא כתובים בתנך. התנך זה לא ספר היסטוריה. תנ"ך בא לספר דברים שיש להם משמעות לדורות עולם. עד דורותינו שלנו, לדורות שהיו, דורות שיהיו. אם כן, יש את האפקט הרחב יותר של הדברים. יש תגובה, מה שאני חש, מרגיש, יושע אותי, אבל לראות את האפקט הנוסף צריך שכל. יש מצב של רגש, מצב של שכל. כשעניתי בצרה וניצלתי, קדוש ברוך הוא, ברוך השם, הצלת אותי מהצרה, מצאתי, הלכת למטבח שבועיים, בלי מים, מצאתי מים, תודה, קדוש ברוך. זה, יש לי עכשיו מים לשתות. יש אפקט נוסף, אני חוזר הביתה, כמשפחה, וכמשך, אם הייתי מת, לא היה המשך למשפחה הזאת. הנפש מתרגשת עם מה שקורה לה. אם כן, הרגש הוא יותר תגובה למקומיות. והשכל הוא יותר על האפקט הכללי, על הרעיון הכלבין, מה בעצם קרה פה. צריך תבונה לזה. הרגש לא מדבר בכזאת רמה. הרב קוק בעולת ראיה, בשירו לו, זמרו לו בעוד, הוא מסביר שהזמר זו הבאה של רגשות הנפש. ושירה זה הבאה של השכל, שאני מבין שהצד הרוחני יותר, העמוק יותר, מעיניי זה נובע ולאן זה הולך. זה הרבה יותר כולל, הרבה יותר גדול, זה השירה. הגמרא מסכת פסחים, דף קי"ז עמוד א', אומרת לדוד מזמור, מזמור לדוד, שני פיוטים בתהילים, יש לדוד מזמור, מזמור לדוד, מה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא בפסחים, מלמד, לדוד מזמור, מלמד ששרתה עליו שכינה, הכך אמר שירה, לדוד מזמור, לדוד שרתה עליו שכינה, כתוצאה מזה אמר שירה. מזמור לדוד הפוך, מלמד שאמר שירה, ואחר כך שרתה עליו שכינה. אם כן, לדוד זה השכינה ששרתה עליו, והמזמור זה השירה שהוא אמר כתוצאה מהשכינה ששרתה עליו. א' מלמד מה זה שירה, מה המקור של השירה, זה רוח הקודש, זה נבואה, זה שכינה. ודבר שני, רואים שהשכינה שורה כתוצאה עם מצ... יש כלים נפשיים של האדם לקבל את השכינה, היא שורה עליו. כשאין את הכלים, אז אין את השכינה. את הכלים, איך הוא יצר דוד? על ידי שירה, היה שר שירים, היה מעורר את עצמו. שירים, עם הנבל שלו היה שר, כמו שאצל שאול, ידע להרגיע אותו קצת מעל ידי ניגון הנבל. הנבל עשה פעולה מאוד נפשית, מאוד נשמתית. אז כשדוד הייתה לו שראת שכינה, מה מקור השכינה? לא ברור, אולי מצד הנשמה, מצד הקדוש ברוך הוא, מלמעלה למטה. שרתה עליו שכינה, כתוצאה מזה יצאה שירה לדוד מזמור. כאשר הוא רצה שתהיה שכינה, רצה, אבל לא הייתה לו שכינה, היה אומר שירה עם הנבל, עם כל הצדקות שלו, עם כל הענבה שלו, עם כל התורה שלו, אז היה אומר שירה, ואז הייתה שורה עליו. השכינה. הגמרא בשבת אומרת גם כן שהיה נגד, צורך צורה של מצווה, אומרת הגמרא מסכת שבת, מלמדך שאין שכינה שורה אליו, לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, לא מתוך דברים בטלים, אלא תוך דבר שמחה של מצווה. איזה מצווה הייתה? כתוב, כן, גן המנגן, ושרתה עליו רוח השם, הוא ניגן המרשי, הוא ניגן גם, עכשיו הוא אומר, הוא ניגן כדי לשרות שכינה, זה מצווה, לשרות שכינה בעולם שלנו, זה מצווה. לא כתוב בתנך לשרות שכינה, אבל כל מי שחי חיים כאלה ש... יכול להשרות שכינה מקיים מצווה. כלומר, יש פה איזו השפעה רגשית, שמגיבה למה של הנבל ולשירים שאני שר אותם, כתוצאה מזה אני מתרומם למעלה, ואז לא אני, כלומר, דוד המלך, הוא יכל להשרות עליו שכינה. אז אם כן, אתה רואה פה שמזמור זה התגובה למה שקורה בחוץ. זה התחושה הנפשית הרגשית לניגון, לשירה, למילים. כתוצאה מזה משהו יותר אובייקטיב, משהו יותר רוחני ש... מופיע בלי דוד, כי דוד זה שם עצם, השם עצם בטא את הרוחניות שלו. במלחמה שלנו ראינו, היה את האויב הנורא והיום מול המצב שלנו, ואז הייתה תגובה ברוך שם, עזרת לנו, הצלת אותנו, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה לך על מה שהיה. אבל הצדיקים, דבורה וברק, הייתה להם הבנה נוספת, ואתה שר דבורה וברק, הם הבינו שהאירוע הזה המקומי, יש לו אפקט הרבה יותר גדול, יש לו השלכות הרבה יותר חבות, יש לו משמעות הרבה יותר גדולה. זה השכל מברר, הרוחנית, זה הרגש לא מכיר את הדברים, הרגש יותר מקומי, יותר מגיב למה שהוא רואה. עוד אירוע שנובע, שקרה מהמלחמה הזאת, בסוף פרק ד' כתוב, פסוק כ"ג פרק ד' בשופטים, ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. זה הניצחון המקומי שניצחנו אותם. אבל יש המשך, פסוק כ"ד. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה לבין מלך כנען. מלחמה לא נגמרה תוך שבוע, המשיכה אחר כך, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. כתוצאה מהתהליך, כמה שבועות, כמה שנים, לא יודע כמה שנים זה ככה התהליך הזה, המשיך הקרב, היה שחיקה של יבין, עד כדי כך שהוא הוחת, ומהמלחמה הזו אין יותר כנענים. הביטוי מופיע, אבל אין יותר מלחמה נגד הכנענים. פה נגמרת מלחמה נגד הכנענים. כי זה אפקט הרבה יותר חזק ממה שהניצחון שעזרת לנו הקדוש ברוך הוא. על כל הגודל הזה יש תגובה, תודה רבה, יש אפקט הרבה יותר גדול. וגם ביציאת מצרים, אל ים סוף. במצרים היינו, יצאנו, הגענו לים, הושעת אותנו משם. מי שר שירה בים סוף? משה ובני ישראל. מי שר שירה כאן? ותשר דבורה וברק. ונבינם ביום לאמור. אגב, ביום ההוא כתוב בחזל, יש כזה דעה בפרשנים, שהכל היה באותו יום. באותו יום היה צרות והיא קראה לברק, והיא אמרה לו, לך תסוף את זבולון ונפתלי. והוא קרא להם, ואותו יום סיסרא אסף את הצבא שלו, ואותו יום היה חם, ואותו יום היה. הנחל כשלון לגרפן, כמו שתיארנו קודם, וגם שירה דבורה, הכל היה באותו יום, גם סיסרא נהג באותו יום. אם כן, במר מוסגר, מה זה ביום ההוא? האם זה דרך הפשט, דרך דרש? אני לא יודע. קשה לומר שכל זה היה באותו יום, אבל ככה, אחד הפרשים אומר שהיום מאוד ארוך היום, מאוד משמעותי היום הזה היה. בכל אופן, מי שר בים סוף? משה ובני ישראל. מי שר כאן? דבורה באבי אבינועם. איפה כל ישראל היו? אז א', לא כולם לחמו. ביציאת מצרים, בקריאת הפסוק, כל ישראל היה שעברו את הים. פה, כמו שמתאר הפסוקים בהמשך, מתאר את השירה, לא כולם הגיעו למלחמה הזאת. היו כאלה שהשתמטו. היו כאלה שלא לחמו. אגב, יהודה ושמחה לא מוזכרים פה, אבל להם לא היו, אולי הם היו שבטי הדרום, אבל מה שהמזכיר בפורש אומר, מזכיר את אפרים שלא בא לעמל, למלחמה, בנימין. לפי ראובן גדולים חיקקי לב, בפסוק תתוו אצלנו. אומר לנו רשי על מה זה על ראובן, ומהי ארמימיותו של ראובן, ישר לו משפטי המלחמה, הוא ישר בצד, הוא לא יתערב בקרבות בכלל. לשמוע מי נוצח, ויהיה עמו, אם ישראל מנצחים, אני אהיה איתם. אם סיסרא מנצח, אני אהיה איתו. למה שם יש פה? לשמוע שריקות הדרים. חקרי לב, הוא מתאר את ראובן אחר כך. פסוק י' זין, עוד מי שלא הגיע לקרב, גלעד הרדר שכן, דן למגורוניות, אומר לו, מה זה הגורוניות? כותב רשי, שהוא היה, אומר רשי, לא בא אלי מלחמה, בירדן שכן. כדאי נכניס את ממונו לספינות, לעמוד לברוח. איזה ספינות היו לו? שלום עליכם. איזה ספינות היה לדן? אם דן היה חולק לשניים, היה גוש דן של היום, והיה קיבוץ דן ליד קריית שמונה, מצפון מזרחית לקריית שמונה. אז אם זה החלק שלנו פה בגוש דן, לאיפה רצו לברוח עם הספינות, לעבר שם לסבוניות פעם, זה היה חוק מאוד. אולי הכוונה היא שרצו לחצות את הירדן, כולם מוכנים לברוח, מפחדו מהמלחמה הזאת. אז לא כולם ישתתפו במלחמה. לא ראובן ולא גלעד, שזה שבט אולי דן, אולי שבט גד, סליחה, אולי. ודן גם לא השתתף בקרבות, ועוד כמה שבטים לא הגיעו. אז אם כן, זה כבר סיבה שלא כולם שערו שירה בסוף. אפשר לומר עוד משהו, אבל. עם ישראל במצב מאוד מאוד נמוך בתקופה. כבר תראו לזה פעם שעברה. עם ישראל היה במצב שמתואר, שקודם כל הייתה אישה שניהלה אותו. כשהיה מנהלת את עם ישראל, זה מצב נמוך מאוד. נכון שעם ישראל קיבלו אותו, והיה בסדר, הייתה נהגה כהלכה, ויש לה זכויות שהיא זכתה לנבואה, והיא זכתה להנהיג את עם ישראל, היא שבת תחת התומר. הייתה אישה עשירה, מה זה תומר? אחד הדרשים אומר, שהיא צוותה, היא אספה, משלון צוות, אספה את כל ישראל לידה, כמו שהתומר הוא גבוה, ומנקד את כל מי שלידו, אז כולם התאספו סביבה. יש בעיה של איחוד, יש כל מיני בעיות, והיא שפטה את ישראל. עד כדי כך שכשהיא אומרת לברק, לך למלחמה, אומר לברק פסוק ח' בפרק ד', אומר לברק, אם תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי, לא אלך. אז מה היא אומרת לפסוק ת', לא, תאמר, לא אלך עמך, אפס, כי לא תפארתך דרך שאתה אומר, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא. כי היא מבינה שהיא בקרבות מנצחים הגברים, לא אנשים, אנשים לא צריכים להתגייס לצבא. יש גבר צריך להתגייס לצבא, אנשים לא. ואם אתה, אם אתה שאני אבוא איתך, זה מראה חולשה. זה מראה שאתה חלש בדבר הזה. אז ביד אמשה ימכור את השם את סיסרא, זאת אותה אישה, רק מראה זאת יעל, יש את חבר הקני. אז אם כן, רואים עם ישראל מצב מאוד נמוך. גם חזל דורשים, דבורה, זה חיה, זה שרץ תמיד. שרץ שלא אסור. את הדבש נפלא לאכול, אבל את הדבורה עצמה אסור, זה עבירה. אז אם כן, השם שלה אמר שמצב ישראל מצב לא טוב. אז עם ישראל מצב שלא יכל להבין את הפרספקטיבה, להתרגש מהניצחון שניצחנו, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, זה יכלו להגיד. אבל השיר שירה, שמענו שהרב קוק מסביר ששירה זה הבעה שכלית, הבנה לאיפה התהליכים הולכים מכאן ואילך, זה עם ישראל לא היה במצב הזה. ובאמת אנחנו מוצאים את הביטוי הזה של שירה וזמרה בהרבה מקומות, אבל פה בצלם בשירה שלנו פסוק ג' אנוכי להשם אנוכי השירה, אז אמר להשם אלוקי ישראל. אם כן, במילה שירה, אנוכי להשם אנוכי השירה, שם הוויה. בזמרה אנוכי אזמר למי? להשם אלוקי ישראל, השם אלוקי ישראל. אמרנו שירה זה הבעה שכלית, תבונה לאיפה הדברים הולכים, פרספקטיבה של דורות, מה היא עוד 2,000, 3,000, 10,000 שנה. זמרה זה יותר תגובה רגשית על מה שקורה עכשיו. שם הוויה של הקדוש ברוך הוא אומר השולחן ערוך בתחילת אור החיים, שם הוויה זה השם היצר, עצם של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו לא מבינים מה זה, אם היה, הווה, ויהיה. מהו אנחנו לא יודעים, מהו לא אנחנו יודעים, הוא לא סוף, הוא אין לו סוף, אין לו גבול, אין לו גוף, אין לו זמן, מעל הזמן, מעל המקום. מהו לא אנחנו, כמו שאנחנו מכירים זה הוא לא, מהו לא אנחנו יודעים, מהו כן לא יודעים. אז זה תבונה להבין את הדברים, זה עובד הרבה יותר ארוך, הרבה יותר היסטורי שם הוויה. אבל אזמר לשם אלוקי ישראל, אותו שם הוויה מופיע בעולם של דרך הכוחות הטבע, דרך כוחות ההיסטוריה, דרך הכוכבים, החור השחור, דרך השמש, ירח, פילים, זבובים, בני אדם, השם אלוקי ישראל. אם כן, השירה שייכת אנוכי להשם. הזמרה שייכת להשם אלוקי ישראל. רואים את זה גם ביטוי של השמות של הקדוש ברוך הוא שמצטרפים לדבר הזה. גם מה זה אנוכי? אז רש"י מסביר זה רומז למעמד הר סיני. אנה נפשי כתבית יהבית, ראשי דבו של אנוכי, אומרת הגמרא בשחת שבת, אנוכי, אנה נפשי כתבית, נתתי את עצמי במעמד הר סיני. זה ביטוי הרבה יותר עליון, שירה זה הבנה יותר אלוקית של המציאות. אנוכי להשם אנוכי השירה, זה אמר להשם אלוקי ישראל, שזה הרבה יותר פחות. אם כן, פה יש לנו שירה, יש לנו מבט כולל, מבט של דורות, מבט של הבנה, שמה שקרה פה עם סיסרא, זה לא רק משהו מקומי שניצחנו אותו, אלא משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק, הרבה יותר כללי. מופיע פעמיים בפסוק ד'. אנוכי להשם, אנוכי השירה. מופיע פעמיים בפסוק. לא, זה הפסוק אומר. אנוכי, אנוכי השירה. אנוכי להשם, אנוכי השירה. אבל מה דר סיני מתחיל לעשות דברו, תחיל ממה? אנוכי השם אלוקיך. אז זה גם הסרט שבא דורשת, מה דר סיני, מה זה אנוכי? אנא, נפשי כתבית יבירשית דברות של המילה אנוכי. נתתי את עצמי, כאילו בעצמו, נתתי את עצמו בתורה. התורה זה השם של הקדוש ברוך הוא. הופעה אלוקית במציאות שלנו. אז בעצם בפרק, ישראל לא השתתפו. מי עשה את זה? רק הצדיקים. כותב הרב קוק, באורות הקודש עמוד רצה, ריש צדי היי. עדן הקדושה. המחשבות העליונות של הקדושה, הנובעות ממקור הקודש, מאורת תורה והחוכמה, הן מעדנות את הנפשות. זאת אומרת, השירה שעשתה, מה זה השירה? היה אירוע, שלא מבינים, מבינים את אופן חלקי כתוצאה לנו, שיש לי תבונה נוספת בכוח התורה והקדושה והנבואה, זה לא רק שאני אומר תודה לקב, יש פעולה נוספת, השירה מעדנת את הנפש. השירה מוסיפה אור חיים אמיתיים. כששרים את השירה זה פועל למי ששומע את השירה הזאת. כששר דבורה וברק, אז כל ישראל שמעו את השירה הזאת. איך שמעו את דבורה הזאת שאלה? אז כתוב באמת שברק היותר חזק, היא שרה בצורה שמותר לשיר, ודאי, זה נושא הלכתי, זה נושא שהיא פתרה את הבעיה הזאת. אבל לענייננו, אגב, הברבנאל מסביר, שכתוב בשר, בתשר דבורה באו לאמור, ברגע שהיא שרה כבר אמרה, מה זה לאמור? והברבנאל, שהיא ניסחה את השירה הזאת, וכל עם ישראל שרו את השיר הזה. כלומר, לפי הברבנאל כן שרו את השירה, אבל הם לא, השירה לא נבעה מהם. דבורה ניסחה את השירה, באורך קודשה, באורך הנבואה שהיה לה, מזה נתחילה עותקים, צילום המכונה צילום לכל אנשי העם ישראל את השירה הזאת. יש לנו שירה, נשיר, לא שרה בקול שלה. עם ישראל שר בקול שלו. אז בכל אופן, עם ישראל לא חידש, ביציאת מצרים, עם ישראל, כמו שחזר מתארים את זה, המהר"ל מסביר את זה בגבורות, עם ישראל הייתה לו הופעה נשמתית, שעם ישראל ידע מעצמו מה לשיר. פה עם ישראל לא ידע מה לשיר. היא ניסחה את השירה, הביאה את זה לעם ישראל, אז בעצם היא שרה דרך עם ישראל. על כך שעם ישראל שר את השירה, זה מעדן אותו. זה פועל עליו. יש אירוע גדול מאוד, ועוד עושים תודה גדול ברוך הוא השם. מי שעבר נס, צריך לעשות תודה, תודה. אומר ברוך הגומל, ואיך הגומל? מה זה הגומל? רק תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, למשוך, אם השם הופיע עליי, ועשה לי נס, צריך הגומל, צריך למשוך מזה משהו לחיים שלי, להפיק מזה לקחים. בא לעדן אותי, שאני יותר עדין, יותר חש את הקדושה במציאות, יותר חש את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה במציאות. אומר הרב, ואורת הקודש, אני חוזר עמוד רצה, המחשבות העליונות הן מעדנות את הנפשות, מוסיפות בהן אור של חיים אמיתיים. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זה מוסיף לנו אור בחיים שלנו. חכמים יחידים, דבורה באה בהקשר שלנו, המתנסים לעדן עליון זה, על ידי קישור נשמתם ומעדנות, זיו החוכמה העליונה, טוב, לא. על ידי קישורם עם המון כולו, הם שורים לעם ישראל כולו. רמת ואלי מסביר פה, רמת ואלי, רבי משה דוד זה, ואלי אמרנו כמה פעמים שתכירים אותו, שהוא תלמיד של הרמח"ל, הוא אומר, דבורה וברק, היה בהם את הכללות של כל נשמות ישראל. לכן השירה שלהם, ואתה נחשבה כאילו, היא כל ישראל. אז מה שהם שרו בעצם זה כמו, כאדם שר דרך הפה, לא כל הגוף שר, רק הפה שר, אבל כל אדם דרך שר הפים. כששר ברק ודבורה בעצם, כל ישראל שר דרכם. אז כאשר הם עשו את הדבר, הם קשורים לכל ישראל, לכפריים ולעירוניים ולחיילים ולאנשי הישימה לכלים, כל החלקים של עם ישראל. אז לקישורם לכל המון, כולם מעדנים גם את נשמותיהם של עצמם, ביותר פועל הדבר בישראל. בפני הקישור האחדותי הפנימי שיש לעם פלאות, עם אחד זה. אז אם כן, כאשר הם שרו את השירה, בעצם הם פעלו פעולה, גם תודה הקדוש ברוך, גם לימדו את עם ישראל את המשמעות העמוקה של מה שקורה להם. דעו לכם, עשינו היום משהו גדול, ניצחנו את סיסרא, אנחנו מנחסלים את הכנענים, זה משמעות לדורות. עם ישראל שומע, מבין את זה, ואז השירה מעדנת אותו ובונה בו קומות נוספים, של קדושה וטהרה. נפשיים, כמו בני נפש, יותר, הרמה יותר עליונה. כן, כל אחד לפי מדרגתו. עם ישראל, המצב נמוך הזה, לא יכולו להגיע להיות נביאות. יתרומם קצת, כן. כן, אגב, באותו הקשר לנו, יש מדרש שיר השירים, רבה ד' ג'. אמר רב כהנה, רבי אבא בר כהנה, אמר בשם רבי יהודה בר אילאי. לפני השירה מה כתוב? בפרק ד' בהתחלה מה כתוב? עם ישראל עשה חטא. איך מתואר החטא שעם ישראל עשה? ויוסיפו בני ישראל את הרע בעיני השם. הוסיפו על מה? הדורות הקודמים היה, והוא הושיע אותם, אבל לא סליחו, אז כבר שירות זה פעל פעולה וחזרו בתשובה, זה לא תיקן לגמרי את החטא הקודם. אצלנו בתחילת הסיפור לפני סיסרא, הוסיפו לעשות רע. על גבי הדור הקודם הוסיף. אבל מה כתוב אחרי הסיפור של סיסרא בפרק ו? לא כתוב שהוסיפו. ויעשו בני ישראל הרע בני השם. והפסוק א'. אומר המדרש, לפני השירה כתוב ויוסיפו לעשות הרע בני השם. ואחר השירה מה כתוב? ויעשו בני ישראל הרע בני השם. זאת אומרת, משהו חדש. כי השירה הזאת היא כיפרה על כל מה שעם ישראל עשה. כאשר שרו את השירה זה עידן את עם ישראל. עם ישראל פעל והתרומם על די הדבר הזה, שהוא יותר לא רצה לחטות, לחטוא. כשהיו 40 שנה שקט אחרי הסיפור שלנו, לא סתם שהשקט מלחמתי, גם השקט עם היצר הרע. עם ישראל היה נקי לחלוטין. באהוד השופט הקודם, קידם את עם ישראל חלקית. אצלנו השירה עם כל הנבואה הייתה תרומות מאוד גדולה של המציאות, עד כך שעם ישראל יותר לא חז לא חטא. אחרי זה התחיל מהסמלה חדש. לא היה המשך של הדבר הזה. אם כן, אני חוזר להפוא באורות הקודש ב' רצה. כאשר שרים את השירה זה מעדן את הנפש, כתב מזה עם ישראל לא חוטא אחר כך, עם ישראל חוזר בתשובה לגמרי. גם רשי כותב את זה בתחילת זה בהתנדב עם. מה זה התנדב עם? אומר רשי. שחזרו, התנדב עם לשוב בתשובה. זה עוד לפני השירה. בעקבות השירה היה מהלך עמוק יותר, של ניקוי הנפש מכל החסרונות, מכל החטאים, עד מצב שהפסיקו את החטאים של עם ישראל. אומר הרב קוק, בין כה וכה יודעים הם, הגדולים, הצדיקים, הבודדים, השרידים שהשם קורא, בידיעה גמורה, שכל מה שהם יותר מתנסים לגובה, בירום מעלה, של הציורים הקדושים, הם יותר מבינים את המשמעות של מה שהם חיים את החיים הפנימי יותר, עושים הם פעולה ממשית, להעלות נשמות רבות מתאומת שיקועם. הרבה אנשים תקועים בכל מיני דרגות חלשות, כל מיני חטאים שאנשים עושים, הרבה מקומות בארץ ובעולם. ואותם צדיקים שחיים את הפנימיות, הם מעלים אבני חן יקרות משפל המצב, שיורדו על ידי המון התלאות הגשמיות והרוחניות, אחרי השואה, אחרי ההיסטוריה, אחרי הגלות הנוראה שהיינו בה, עם ישראל הושפע מאומות העולם. אותם צדיקים עושים את הפעולה הזאת, ועל ידי העירוב הבלתי ניכר שזרמי אורותיהם של קדישי עליונים הללו מעורבבים ומחפצים, והנטיות של כל ההמון כולו, עצם החיים הולך ומתעדן. יותר עדינים, יותר תאורים, יותר קדושים, ושמחת החיים הפנימית מתעלה, ורגש הטוב והיושר, והקודש העלום, העלום הולך ומתגלה מבין החרכים, והעולם כולו נעשה שווה הרבה יותר בערכו. העולם כולו מתקדם. אתם צדיקים עושים, יש אדם בחדר, יש לו מתפלל, לומד תורה, אבל הוא כזה צדיק כללי, שומרים את כל העולם כולו על ידי זה. אבל לא רואים את זה, אומר רב קור. ופרי העבודה מתראה מקומות שלא עולה לדעת, לשאר מי המברכים שם. אתה רואה בנורווגיה, אתה רואה ב... קולומביה, אתה רואה בוונצואלה, אתה רואה, העולם מתקדם. אמריקה תפסה את נשיא וונצואלה עכשיו. העולם נהיה יותר, קצת יותר נקי. בעזה, האוויר יותר נקי. חלק מהחמאסטיקים שם כבר, ברוך השם, כבר לא שם. כבר עברו לעולם שכולו שניצף. זה העולם, העולם העליון. עבר, נהיה פעלת הדברים הללו, באופן פנימי, פעלו גדולי ישראל. באופן מעשי החיילים שלנו, ברוך השם, הגבורה שלהם, מסירות הנפש. ואתה לא מבין שהצדיקים גרמו לדברים הללו. פרי העבודה מתראה, אתה לא לדעת, שום דעת, מי המבחים שם, מי המוזילים תללי נועם, מי המחיסים רגשי שלום וידידות, מי מגורמים להישרת השכל, לכוח, לעדינות הרוח, הגדלת תקוות, כל אלה הם רסיסים מעולם האורה. הוא מרחיב בזה יותר, אבל אין לזה מספיק. אם כן, גם הפרשה שלנו, שדבורה וברק שרים, עם ישראל מתרומם על ידי השירה שלהם למצב הרבה יותר, הרבה יותר עליון. פרק ה', השירה פרק ה'. ד' זה הסיפור על הקרב, ובה' זה השירה ואתה שר דבורה. הרמב"ם יש לו עוד משפט אחד שהוא גם כי יכול לברר את הדברים הללו. אומר הרמ"ט ואלי, לכן מתחיל עם מתן תורה, מתחיל זה סיני פלשם אלוקי ישראל ואנוכי. מה זה בא לומר? בא לומר שכל הקליפות נכנעו ונשברו בפני הקדושה, כשביקשה לגלות, שהקדושה התגלתה על ידי המלחמה בסיסרא ועל ידי שירת דבורה, זה בעצם פרץ את הקליפה, פרץ את כל מה שמפריע, את כל הדברים החיצוניים, ועם ישראל הגיע למצב אחר לגמרי, ברוך השם, בדבר הזה זכינו. חזקיה. כתוב על חזקיה שהיה שצריכים אלה חשור הקיף את ירושלים ומת בבת אחת כל הצבא שלו, והוא לא אמר שירה, לכן הוא עולה המשיח. נכון, נכון. השירה היא דבר מאוד חשוב. אמר קודם... נכון, נכון. ייתכן שעם ישראל היה בנוי לזה אז. זה לא הטכני שהוא לא אמר שירה. אולי מה שעם ישראל לא היה בנוי לזה. אבל אתה צודק, נכון? אולי המשיח, לכן אולי המשיח. כתוב בגמרא, דבר כזה. נכון. ומלחמה והשירה הזו זה פעולה רוחנית. המלחמה, ניצחנו את סיסרא, אמרנו, זה מלחמה רוחנית בין תרבות כנען לתרבות ישראל. וזה פעולה רוחנית במקי הנפש הישראלית. כך זה נבואה שלו צריכה לדורת. הנבואה הזאת היא מה שסיפור על סיסרא והשירה פועל עלינו עד היום. גם בלימוד וגם משמעות. כלומר, גם שאנחנו לומדים מה שהם עשו, וגם מה שהם פעלו פה עלינו עד היום, עד הדורות שלנו, יש הרבה יותר, כמה שעדו קרבות היום מול הערבים ובתוכנו, זה לא קרבות, זה מלחמה תרבותית, מול כל מיני תפיסות אחרות, אבל זה הרבה יותר קל לעומת מה שהיה בזכות המלחמה. הגמרא במגילה אומרת דבר, כתזיין עמוד ב' אומרת דבר כזה, כל השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבנה, ולבנה לגבי אריח, מה שהזכרנו קודם, חוץ משירה זו, הכוונה היא לבני אמן, שכתוב בטור, שמות בצד אחד, השם עוד במילה בצד השני, ומלכי כנען, בספר יהושע, שהוא ניצח אותם, מלך תפוח אחד, מלך גזר אחד, מלך, כתוב איך המילה בצד השני, שיריח לגבי אריח, לבנה לגבי לבנה, שלא תהיה תקומה למפלטן. אז יש מחלוקת בראשונים, מה זה אריח, מה זה לבנה, העיקרון הוא כזה, כתוב רש"י, אריח הוא הכתב, והלבנה זה חלק החלק, שהוא כפליים מן הכתב. והכוונה היא, למה אצלהם זה כך? שאולי להם תקומה. כתוב בצורה כזה שאתה יודע להם תקומה לאומות הגה. שם, מה הדגש, גלת אסתר ומלכי כנען, דגש על שהרגנו את הרשעים. זה עיקר הדגש שם. לכן שם צריך שאולי להם תקומה. אצלנו כתוב, הישועה הגמורה. לכן נעריך על גבי הלבן זה הרבה יותר יציב. מה שעשו בשירה שלנו, קבעו את זה לדורות עולם. מה שהם עשו זה היה לדורות עולם. עד התקופה שלנו, גם מבנה השירה, איך שכתוב בתנך, זה גם יותר יציב, הרבה יותר חזק מאשר בני אמן ומלכי מדיין, מלכי כנען. כן, ככה, יש. כן, כן, ככה זה מופיע בקלף. זה לא אם, ככה מופיע בקלף. כן. לפי האשכנזים, לפי הגאון מווילנה, את ההפטרה קוראים מקלף. זה הפטרה, זה הפטרה בשלח, אני חושב. אבל יש כל התנך של קלפים. עטפו זה המצאה של המאות, מאז רוטנברג, מאז במאות שנים האחרונות, אבל לפני 1,000 שנה, כולה בכתב יד, כל כתבו על כתב, על קלף. ובאמת, אגב, גם בדפוס, אצל אמן אתה רואה את המילים בשני טורים, ואחר כך אתה רואה בשני טורים, פה אתה רואה בצורה אחרת. אבל גם על קלף, יש קלפים על היום. מרכז הרב שעושים הפטרה לפי הגאון מווילנה, אז קוראים מתוך קלף, ולכן רואים שם את זה בצורה ברורה, את הריח על גבי לבנה. נסיים השפת אמת. אומר השפת אמת שנת הרב ריש למד א' על פרשת שלח. לא, פרשת בשלח. על קריאת ים סוף. בעת הבריאה, השם הרא שמיים וארץ, נסתרה השגחתו. השגחה נסתרה. ושקורה נס, אז כשיש, אין את הנס, אז אתה רואה שהמצרים חזקים מישראל, סיסרא חזק מעם ישראל. פתאום קורה משהו לא טבעי. אנחנו מנצחים אותו. מברר שיש פה כוח נוסף על הכוח הטבעי. לא כוח רק של מצרים, הכוח הפיזי שלהם, בית עבדים, שהם כולם היו ברור להם שהם עבדים, ולא אף אחד לא יסלח לברוח ממצרים, היה להם כזאת עוצמה תרבותית, צבאית, מנטלית, הכל. פתאום מופיע עם ישראל ושובר את המושגים הללו, זה מופיע, זה נס. והשירה מבטאת את זה. השירה זה כמו שמשקפים למדם מה קרה לך. שמשקף, או, זה מה שאני, זה מה שקרה לי, זה דברים נפלאים. אז אם כן, הדרך המעשה של הניצחון מתברר ההשגחה האלוקית. בדרך השירה רמה יותר על מה שביאור ההשגחה האלוקית. דרך המילים, דרך ההודעה, דרך הרגשות שלנו. כאשר ישראל הם שרים שירה, הם עולים, מתעלים ומעלים את כל יחד עמם. זה בשפת אמת, סוף שנת תפריש למד ג' גם אותה פרשה. שרי שרת ישראל מעלים את כל המציאות, יותר עדינים ראינו, יותר טובים, וגם כל המציאות עולה, כמו שראינו בדבר הזה. באמת בשירתנו, בשירה של פרקי, מה הפסוק האחרון? זה לשון עתידני. לא רק תודה על מה שהיה, גם זה משהו עתידני. אומר הפסוק האחרון, פסוק למדה בפרקי, כן, עבדו כל אויביך השם. רק את השמש בגבורתו, אומר רש"י, מה זה? כשמש בגבורתו, לעתיד לבוא. עתיד לבוא, בעזרת השם נזכה שכל האויבים שלנו ייחלו ויגמרו. אנחנו נהיה הרבה יותר טובים, הרבה יותר פחות מלחמות בתוך עם ישראל, יהיה אחדות בעם ישראל, יהיה אהבה, יהיה עבודת השם, עזרה לזולת, כל הדברים הטובים, ועזרת השם שנזכה במהרה בימינו לראות את הדברים האלה בשמחה וטוב לבב. בשורות טובות לכל עם ישראל.